לנו אנחנו לומדים זה שמחה צורך חיוני. למדנו כבר בשבוע שעבר, התחלנו את הנושא, דיברנו עד כמה שמחה זה דבר חשוב. בעיקר דיברנו שהיצר הרע מנסה להפיל את הבן אדם. איפה הוא מנסה להפיל אותו? שיהיה לו עצבות. אם אדם יהיה בעצבות, יהיה בדיכאון, יהיה במצב רוח ירוד, מכל מיני סיבות, מבריאות, מי אין לו עבודה, מי אין לו פרנסה, מי אין לו זה, אין לו זה, עצם הדבר שהוא נופל ברוחו, היצר עכשיו מחזיק את הבן אדם בידיים שלו. ברגע שאדם נפל ברוחו, הוא ייקשל באבונות בקלות. ככה הטבע, וזה דיברנו בשבוע שעבר. עכשיו אנחנו נתקדם הלאה וניתן היום לפחות איזשהו כלי אחד, יש הרבה תהילים, היום נלמד איזה כלי אחד, איך אדם יגיע באמת לשמחה, למרות שהוא רואה כל מיני קשיים, כל מיני מעצורים, איך להתייחס לזה. ובכלל ידוע שהשמחה זה רגש. רגש זה דבר שהוא בא כתוצאה משכל. השכל הוא בעצם שולט על הרגש. כמו שנאמר, המוח שליט על הלב. אז אם אדם יהיה לו חומר מחשבה במוח, ידע במה להתבונן ואיך להסתכל נכון על הדברים, יעמיק בזה, יפנים את זה וישנה את ה... הסתכלות שלו על דברים, אז זה ישפיע גם על הרגש. וההסתכלות הנכונה יכולה להיות יותר חזקה מהמציאות שהוא נתקל בה. והיום בעזרת השם, ככל שיותר הזמן, נלמד איזה כלי מסוים איך להסתכל נכון ובמילא להגיע לשמחה. נפתח ונאמר שלכאורה יבוא אדם ויגיד ריבונו של עולם, במקום שאני אעבוד על עצמי ויהיה שמח, ואז אתה תשנה את האורח החיים שלי ותעשה לי טוב, בוא נתחיל הפוך, תעשה לי טוב, אז אני אהיה שמח. למה שאני אתחיל? פה יש אמרה שכתוב בפרקי אבות, משנה מפורסמת. המשנה הזו יש לה פירוש פשוט ויש לה את הפירוש החסידי. המשנה בפרק שני של פרקי אבות, מיד בהתחלה הוא אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכו' וכו'. המשפט הזה, דע מה למעלה ממך, זה משפט שיש לו שתי משמעויות. המשמעות הפשוטה, אומרים לבן אדם, תסתכל, מה יש מעליך? ריבונו של עולם, מביט עליך, בוחן אותך, בוחן כליות ולב. הפירוש החסידי, שהוא מיוחס לבעל שם טוב ולתלמידו המגיד ממזריץ', הוא אומר, בוא תקרא את המשפט הזה ותשים את הפסיק במקום אחר וסימן קריאה בסוף המשפט. דע, מה למעלה? דע לך, כל מה שקורה למעלה ממך, זה תלוי בך. אם אתה רוצה שיהיה מלמעלה שפע טוב עליך, אתה רוצה שבורא עולם יחייך אליך, ממך, זה תלוי בך. אם אתה תחייך, יחייכו אליך. אבל אם אתה תהיה עצוב, אז גם מלמעלה מסתכלים. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהמפתח אצלו. הוא לא יכול להגיד, שיביא לי ריבונו שלנו שמחה, אני אתחיל לחייך. תתחיל לחייך, הוא יביא לך שמחה. וזה כתוב במפורש בזוהר הקדוש, ואני אצטט כאן מתוך מכתב שהרבי כתב, שהוא מצטט שם את אותו קטע בזוהר. לשונו של הרבי במכתב זה כך, פסקו בזוהר הקדוש, שכשמרים פנים עצובות, מעוררים חס ושלום על דרך זה גם מלמעלה. זאת אומרת, אם אדם מראה פנים עצובות מלמטה, אז גם מלמעלה הקדוש ברוך הוא חלילה מראה לו פנים עצובות. ובהשפעה שמלמעלה, מה פירוש? גם הפנים מלמעלה יהיו עצובות, וגם ההשפעה מלמעלה תהיה ככה מקרתה, זה יהיה עצוב. מה שאין כן, כשאדם עומד בשמחה ובשביעת רצון, איך שיהיה מצבו, אדם שיהיה בשמחה בלי להתחשב עם הקושי שבו הוא נמצא, הרי זה עצמו מיטיב המצב והולך ומשתפר. עצם הדבר שאדם יהיה בשמחה, זה ישנה את המצב. בהמשך נלמד, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה כזו? אבל קודם כל שאדם ידע את הסוד. הסוד הוא, נתנו לך קושי, ועכשיו אתה עומד, כמו שנראה בהמשך, באיזשהו מבחן. ואם אתה תדע להתייחס נכון למצב, ולמרות המצב להיות בשמחה, תראה שהעסק משתנה, תראה שהכל נהיה טוב. מה באמת אם כך צריכה להיות ההסתכלות? איך? אבל זה בכל אופן קשה. מאוד קשה לאדם לקבל איזה מכה, וביחד עם זה לומר, אני שמח, אני לא נופל ברוחי, איך זה הולך ביחד? מה צריכה להיות ההסתכלות הנכונה? אז המפתח לדברים, שלא לשכוח מי הבעל הבית. אל תשכח מי אחראי לכל מה שקורה איתך. ואם תזכור במי זה תלוי, זה המפתח להסתכל נכון על הדברים. מדוע? יש לשון מעניינת, חדה וברורה, שהאדמו"ר הזקן בעל התניא כותב בחלקו הרביעי של התניא, חלק שנקרא איגרת הקודש. הוא כותב ככה, באמת אין רע יורד מלמעלה. נשמע מאוד... אבל אנחנו מכירים הרי הרבה מצבים בעולם. אין רע יורד מלמעלה, אין דבר כזה. והכל טוב. אתה רואה דברים שהם לא בדיוק, אז הוא אומר, רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו. לפעמים זה טוב כזה גדול, שאתה לא יודע לפענח את הטוב. אני אתן לכם דוגמה. גשם זה ברכה, ודאי. ואם יהיה מדי הרבה גשם, אז הופך להיות לכללה. אז מה קורה? אם ברכה זה טוב, 10% ברכה זה טוב, 20%, 100, 200, מה, אפשר להגיד די לטוב? איך יכול להיות שפתאום אותו דבר שהוא כל כך טוב, אם הוא עובר את המידה, הוא הופך להיות רע? איך זה יכול להיות? תירושו של דבר, שכשאנחנו לא מסוגלים להכיל את העוצמה של הטוב, זה לא שהגשם הפך להיות רע פתאום. כשאנחנו לא יכולים לקבל את הריבוי של הטוב, אנחנו קוראים לזה רע. אבל זה לא בגלל שזה רע, זה פשוט טוב בריבוי מדי גדול. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. אדם נברא באמת בשביל העבודה הזו. זה עבודה עצמית, פנימית, יומיומית, להפנים את הדבר ולדעת שהכל בא מאת השם וממנו בא רק טוב. להאמין דלית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ששם הבורא עולם אומר אני מחוץ לתחום. הוא נמצא בכל מקום, הוא משפיע ופועל על כל תוצאה ופעולה שמתרחשת בחיי היום יום של היהודי. ובאור פני מלך, אם אתה מרגיש את האור של פני המלך, חיים. זה נאמר בדרך כלל כשלא עלינו אדם נגזר עליו גזר דין קשה, אז אומרים, אם הלכת ונתקלת וראית את הפנים של המלך, אפילו בדרך לגרדום ראית את המלך, עצם הדבר שראית את פני המלך, המלך ראה אותך, אתה חוזר חזרה לחיים. ראיית פני המלך נותנת חיים. אז אם אדם מרגיש שהמלך כל הזמן איתו והוא מביט למלך והמלך מביט עליו, אז חיים, אז אין מצב לא טוב. ועל כן עוז וחדווה במקומו. איפה שיש מלך יש שמחה, הועיל והוא רק טוב כל היום. ועל כן ראשית הכל, מה תחליט בחיים של אדם? שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בהשם המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. קודם כל דע לך, בורא עולם הוא טוב, הוא עושה לך רק טוב. ואם קורה לך משהו שהוא נראה לך לא טוב, זה בגלל שאתה לא מבין מה בעצם מתרחש. ניתן דוגמה. אם למשל אדם לא עלינו חייב בגלל מצב רפואי קשה לרוץ במהירות לבית הרפואה ויש ניתוח דחוף להצלת חיים, כדי לעשות את הטיפול הרפואי הוא עובר איסורים מסוימים, צריך לנתח, זה כואב וכולי, אבל אדם הזה לא ייצק על הרופאים ויגיד להם מה עשיתם לי, למה אתם מחייבים לי. להפך, אם הוא אדם נבון, אז הוא ידע שבעצם עושים איתו רק טוב. הוא יודע שזה תהליך מסוים שמזה יוצא בעצם רק טוב. אז אם רופא גשמי, אדם פשוט שעושה פעולה כזו, אנחנו מבינים שבעצם למרות שכרגע זה כואב אולי, אבל זה בעצם טוב, זה בעצם אנחנו צריכים להרגיל את המחשבה שלנו שהכל מלמעלה זה טוב. לפעמים אנחנו לא מבינים. מי מאיתנו מבין ברפואה ויודע באמת להסביר איך תהליך רפואי זה או אחר מביא תוצאה כזו או אחרת. בשביל זה הרופאים למדו כך וכך שנים כדי, ועשו כל כך הרבה ניתוחים קודמים וכל כך הרבה סטאז עד שהגיעו לידיעה. אדם הרגיל ונשוק לא יודע, רק מה? הוא מאמין. יש כאן תעודה על הקיר, יש כאן אדם שאומרים עליו שהוא עבר והוא יודע, סומכים עליו, נותנים את החיים בידו ואומרים תחתוך, תעשה, אנחנו סומכים שהכל טוב. בורא עולם ודאי שהוא יודע מה הוא עושה, ולכן אדם צריך לדעת שמה שהוא עושה זה טוב. אם נסתכל כך, אז זה יעזור לנו להתחיל לא ליפול ברוחנו ממצבים לא טובים, לדעת שהכל טוב. עכשיו פה יש עוד משפט מעניין.
הגשם, הגשם שאמרת, שאתה לא באמת הגשם בא ורורס ומשמיד, יכול להיות שהגשם הזה גרם לזעזוע כזה למנוע מכת טבע.
אתה נוגע כרגע בנקודה מעניינת והרבה מעבר לזה בקטע הבא. בוא נראה את הקטע הבא. הקטע הבא אומר כך: וטעם השמחה ביצורי הגוף. במקום אחר כתוב כך: איך יכול אדם, בוא נראה את הקטע, בוא נראה למה יכול אדם לשמוח ביצורי הגוף. אומר ככה: לפי שהיא טובה גדולה ועצומה, אומר כאן ביטוי, אם אדם באופן אישי קרה לו מקרה, לא מדבר כרגע על המקרים הקשים שהוזכרו, כי זה מתחום אחר, זה בכלל לא בגדר. אנחנו אין לנו אפילו את הפריבילגיה לדבר על דברים כאלה אדירים. אני מדבר ברמה האישית, קורא לבעל אדם איזשהו מידע, וכל אדם מכיר את עצמו. אז כתוב את הלשון שהיא טובה גדולה ועצומה לנפש החוטאת, למרכה בעולם הזה, ולהצילה מהמירוק בגיהינום. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני אקדים מה שהוא אומר בשתי שורות הבאות. אם למשל ניקח עץ, יש כאן מישהו עץ? עץ, לא משנה, כן. ניקח עץ ואנחנו נעמיד את העץ על השולחן. יש לנו עכשיו קצה העליון של העץ עומד בנקודה מסוימת. ניקח את העץ עצמו ונעשה לו עכשיו חצי סיבוב על השולחן. הקצה העליון נשאר כמעט באותו מקום ששמתי אותו. הוא לא זז. הקצה התחתון זז ממש כמות גדולה. כן? ממש זז כמות אדירה, ובקצה העליון הוא זז מילימטר. זה משל מעניין שמתי זה כתוב לגבי השמש. שימו לב. אנחנו פה בעולם הזה רואים איך השמש זזה. אדם רואה את הצל, עומד כרגע בנקודה מסוימת, ייקח את, יעשה קו איפה הצל כרגע נמצא, בדיוק הקו של הצל, יבוא כעבור 20 דקות, חצי שעה, זז. כמה הוא זז? 10 סנטימטר, 20 סנטימטר, לא יותר. אתם יודעים כמה שמש צריכה בשמיים לזוז כדי שפה יזוז 10 סנטימטר? כמה שמה צריך לזוז? שמה הוא גם זז 10 סנטימטר?
קילומטר.
שמה הוא זז?
קילומטר.
אלפי קילומטרים.
השמש זז.
אלפי קילומטרים. כן, זה כבר עוד נושא. כן. הוא אומר כאן שהשמש זז. אלפי קילומטרים. אלפי קילומטרים השמש זזה כדי שפה זה יזוז 10 סנטימטר. איך אפשר להבין את זה? זה כמו המשל עם העץ. השמש נמצאת למעלה, היא זזה למעלה כל כך הרבה, ואז פה למטה זה זז טיפה. מה נמשל? כאן בעולם הזה קורה לבן אדם איזה כאב. יכול להיות כאב קטן, כאב ראש של 5 דקות. פה בעולם הזה אומר לנו אדמו"ר הזקן בתניא, שאם פה למטה יש לך כאב קטן, קל. 5 דקות כאב לך ראש. פה למטה כאב לך טיפה, תדע לך זה מוחק לך למעלה אלפי קילומטרים של דברים, של איסורים, של דברים שחלילה היה יכול לקרות. כי זה הסדר, כל מה שזז פה למטה קצת, זה מזיף שם למעלה בכמויות גדולות. ואם לבן אדם כואב קצת יותר, אז תדע לך מה, תדע מה זה מזיף שם למעלה, תדע מה זה מבטל, תדע מה זה מחליף, אין לך מושג. ככה דוגמה, נראית על השם בפנים. אומר, כמו שכתב הרמב"ן זיכרונו לברכה, רבי משה בן נחמן, כתב פירוש על איוב. איוב, כולם מכירים, איוב שעבר את האיסורים הקשים ביותר, שאדם יש לו איסורים, אומרים, איסורי איוב, זה הדוגמה הכי קיצונית של קשיים. כותב הרמב"ן בהקדמה לפירוש שלו על איוב, שאפילו איסורים של איוב 70 שנה, ניקח את כל מה שאיוב עבר 70 שנה, אין להם ערך כלל לאיסורי הנפש שעה אחת בגיהינום. מה שהנפש סובלת שעה אחת למעלה, זה לא מגיע למה שאיוב סבל 70 שנה פה למטה. פה למטה, כמה שזה 70 שנה, שמה זה לא, הכאב הוא הרבה יותר גדול. אבל למה עושה הקדוש ברוך הוא שאדם יסבול פה למטה? אלא לפי שעולם הזה חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא רוצה שיהיה חסד. ובייסורים קלים בעולם הזה, אם יש לבן אדם ייסורים, כאב קל פה למטה, ניצול מדינים קשים של עולם הבא. זה מחליף לו ומוריד לו דברים קשים הרבה יותר שם למעלה. כמשל הילוך והעתקת הצל בארץ טפח, כמו המשל שאמרנו, שהצל זז פה למטה טפח, טפח זה מספר סנטימטרים, כמה השמש זזה באותו זמן, לפי הילוך גלגל השמש ברקיע, אלפים מילים. אז זה אמרתי נושא בפני עצמו, ביהדות כתוב שהארץ עומדת והשמש זזה, אז זה לא הנושא של השיעור שלנו, נשאיר את זה להזדמנות אחרת. ויתר על כן לאין קץ ובנמשל. אם כך יוצא, כשבן אדם יסתכל בצורה כזאת, אז הוא יסתכל אחרת על הדברים. הוא יגיד, יש לו איזה קושי, הוא יגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שעשית לי כרגע משהו כזה, אני לא מבין, זה לא נעים כרגע, ואני אבקש ממך להתפלל, תוריד לי את זה, אני לא רוצה את זה. אבל בדיעבד קרה לך משהו מסוים, שלא יקרה לאף אחד שום דבר, אבל קרה לך משהו מסוים, איך עליך להתייחס לזה? תגיד, הוא העדיף לתת לי את זה עכשיו פה במשהו קטן בשביל להחליף הרבה יותר שם. זה הסתכלות, זה איזה חומר למחשבה, שאם בן אדם קורא לו משהו אז הוא לא צריך ליפול ברוחו, להגיד קיבלתי את זה מאבא שלי ואבא הוא אבא טוב, אני לא מבין למה, אבל אני יודע שזה לטובה. זה נקודה אחת. עוד נקודה בקשורה לנקודה הזו, לא מזמן חגגו פה את היום השחרור של האדמו"ר הקודם ממאסרו ברוסיה, לפני 80 שנה בדיוק. בזמן שהוא היה במאסר הוא עבר חקירות ועינויים וכו', והוא כתב אחר כך יומן מפורט מכל מה שעבר עליו. בתוך היומן הוא מספר דבר נפלא, שכשהוא ישב שם אומר לו החוקר, הרים אקדח, הוא אומר לו, אתה רואה את הצעצוע הקטן הזה? הצעצוע הזה פתח הרבה פיות פה בחדר החקירות. אז הוא אומר, תפתח את הפה, תספר את מי אתה שולח ללמד ומי האנשים שלך. מה ענה להם הרבי? ענה להם משפט, שהמשפט הזה הוא בעצם מקפל בתוכו עוצמה אדירה. הוא אומר להם כך, הצעצוע הזה יכול להפחיד רק אנשים שיש להם עולם אחד. בשבילם העולם הזה זה העולם, מי שמת נגמר. והרבה אילים, יש להם הרבה אילים בעולם אחד. אנשים שיש להם רק עולם אחד הם פוחדים. אתה מראה להם את הצעצוע, אתה אומר להם, אם אתם לא פותחים את הפה, הצעצוע הזה יפעל את פעולתו, הוא פוחד לעזוב, הוא יודע שפה זה נגמר. אבל מי שיש לו כל אחד, מי שמאמין בבורא אחד ושני עולמות, הוא יודע שיש עולם הזה, אבל הנפש אחרי 120 היא לא נגמרת, היא נשארת, יש נצחיות לנפש, איננו נבעל מהצעצוע הזה, זה לא מפחיד. יש, מה זה אומר הדבר הזה? שבן אדם שמסתכל בצורה כזו על הדברים, אז הוא יודע שהעולם זה לא ברדיוס הקטן מול העיניים, מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, ובזה נגמר העניין. יש אופק הרבה מעבר, אופק גשמי זה הרבה יותר אופק רוחני. אז אם קורה משהו פה, תבין שזה פועל ומחליף לך דברים אחרים במקומות, בעולמות אחרים. כדאי לך שיקרה הדבר הזה. שוב, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לאף אחד שום דבר, שיהיה רק חסד וטוב. אבל אם קורה לבן אדם, אז הוא צריך להכניס לראש שלו, זה טוב שהוא עשה לי, הוא רק רצה את טובתי, כי מי שעשה את זה בשבילי זה אבא שלי, זה לא אדם זר. אבא, אבינו שבשמיים, אבינו אבא רחמן. לא מבין את מה שהוא עושה, אבל זה האבא, אי אפשר לברוח מהאבא. למה בכל אופן עשה הבורא את הדברים בצורה כזאת? למה שהוא לא יעשה חסד גלוי? למה לעשות את הקושי ואחר כך להגיד לבן אדם תחזיק מעמד, בשביל מה? מי נהנה מזה? למה לעשות את זה? אז זה כמו שאומרים, עמוק עמוק נמצאנו, אבל לפחות גישה אחת יש כאן. יש פסוק בישעיהו, אכן אתה כן מסתתר אלוקי ישראל, ישראל מושיע. אותו אלוקי ישראל המושיע הוא גם האלוקים המסתתר. יש כאלה שחושבים, אומרים, טוב, פה תראה הבן אדם הזה, אלוקים לא נמצא איתו, תראה, הכל לא הולך לו. האדם ההוא, אלוקים נמצא איתו כל הזמן. אומר ישעיהו, זה לא נכון. אותו אלוקי ישראל שהוא מושיע, שכולם רואים בגלוי איזה ישועות גדולות, זה אותו כל שהוא מסתתר לפעמים. לפעמים הוא מסתתר, ולפעמים הוא מושיע. מסופר שהיה פעם אחד מהגדולי ישראל הלך ברחוב, והוא רואה ילד קטן בוכה. שואל אותו, ילד, מה אתה בוכה? הוא אומר, אני אגיד לך, אני שיחקתי עם החברים שלי במשחק ידוע, משחק המחבואים. משחק המחבואים, יש את הילד שמתחבא, ואחר מישהו צריך לחפש אותו ולמצוא אותו. הוא אומר, אני התחבאתי, ואני התחבאתי, והחברים נעלמו להם. אף אחד לא חיפש אותי, אז אני יוצא, אני רואה שאני נשארתי. צדיק שמע את זה, משם הוא הלך בדרך לחסידים שלו, ודיבר איתם דברי תורה. סיפר להם את הסיפור, ואמר, מהסיפור הזה שאני שמעתי מהילד, למדתי שאותו דבר מרגיש בורא עולם לפנו. הוא מסתתר מאיתנו, אבל הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו, שנגלה אותו. אבל אם אנחנו עוברים, אומרים, טוב, הוא לא נמצא, לא מחפשים אותו, איזה צער יש לו. כל המטרה שהוא מסתתר זה כדי שאנחנו נגלה אותו. ופה אנחנו באים לנקודה מעניינת, שבשביל זה יש לכם בצד השני קטע שכותב אחד מהאדמו"רי חב"ד, אדמו"ר הרש"ב, באחד מהמאמרים, זה נראה קטע ארוך, אבל מאוד מובן וקל. אני אגיד לכם את הכיוון, ואז נוכל לקרוא את זה ולהבין מה הוא אומר. הוא אומר שבדרך כלל, הוא מביא כאן מספר דוגמאות, להפיק את הטוב, את המקסימום, את העוצמה, זה חייב לבוא על ידי איזשהו מאמץ, איזשהו לפעמים קושי, איזשהו יגיע. כשהכל זורם חלק, זה נראה לך מצוין, אבל אתה מפסיד הרבה. ניתן דוגמה הגשמית שהוא לא מביא פה. אם רוצים להפיק, למשל, רצו להפיק כוח זרם חשמל, אחד מהדרכים שהיו מפיקים זרם חשמל, זה היו לוקחים איפה שיש זרימת מים, מעמידים את איזשהו סכר, וכשהמים פורצים בכוח, אז הכוח מביא איתו גם כן, העוצמה הזו, מפיקים מזה כוח חשמל ואנרגיה וכדומה. אילו המים היו זורמים בנחת, בשקט, בלי מחסומים, לא היית מפיק שום דבר. המחסום שאתה שם בעצם סוחף מהמים רצון לפרוץ את המחסום, והרצון הזה בעצם נותן זרימה יותר חזקה, ואז מפיקים מזה תועלת של דברים נפלאים וטובים שבלי המחסום לא היינו מגיעים לזה. זה הסדר שבורא העולם קבע בעולם בכל מיני רבדים ותחומים, כפי שנראה מספר דוגמאות. ככה זה עובד בכל התחומים שיכול להיות. מזה נלמד גם כשאדם נתקל בקושי, בכאב, בניסיון. זה ניסיון. ניסיון זה הזדמנות שאדם מקבל כדי להתרומם. ניסיון גם מלשון נס, דגל. כמו ששמעתי פעם מאחד המחנכים הגדולים, יש לו מוסד של הרבה תלמידים, אז הוא אמר לי שאצלהם במוסד אין אף פעם בעיות. אמרתי, איך יכול להיות מוסד בלי בעיות? זה לא הולך. אז הוא אומר, אתה לא הבנת, אצלנו יש אתגרים, אין בעיות. יש כאלה שיש להם בעיות. אם יש לך בעיה, אתה נתקל בבעיה, אתה נופל ונשבר. עוד בעיה, עוד בעיה, סגרת את המוסד, אין לך כוח. אבל אם אתה מסתכל על כל מה שקורה לא כבעיות, כאתגרים, אז כל אתגר מחשל אותך ומעמיד אותך בפני מצבים יותר טובים. ואז אתה בא לאתגר הבא, אתה בא יותר חזק, ואז זה כבר ממש לא בעיה. ואז אתה עובר אותה, אתה אפילו לא שם לב. מה שהשני רק מתחיל, אתה כבר מזמן עברת. ככה הסדר בחיים. כל קושי אמור בעצם לחשל ולחזק. נראה את לשונו של אותו מאמר. הוא אומר ככה, והעניין הוא, והנה, עיקר עניין העיון וההיגיון בתורה, כשאדם לומד תורה והוא רוצה לעיין, הוא רוצה להבין, הוא רק העיכוב והעמדה על הדבר עד שבא להשגת המיטתה. אדם שילמד, יישב ככה כמו שהוא קורא עיתון, ייקח את הגמרה, יקרא ככה להנעתו את הדף גמרה, יכול להיות שיש לו ראש פתוח והוא יבין כל מה שהוא קרא, הוא בדרך כלל לא יזכור מה שהוא קרא, הוא לא יבין את עומק הדברים. כדי ללמוד דף גמרה ולהבין, אתה צריך לשבת ולעיין, להתייגע ולהזיע, ואז אתה תבין מה קורה, אז תרד לעומק הדברים. אבל כשהדברים באים בקלות, אתה לא תגיע לכלום. וכמו שאנו רואים בחוש, בכל דבר שכלי, כל דבר שהוא בנוי עם לימוד הגיוני, בכדי שיבוא אל עומק החוכמה לאמיתתה, כדי שתבין את העומק של הדברים, כדי שתוכל אחר כך לדמות מקרה למקרה, כי הרי לא כל הדוגמאות כתובים בתלמוד. כמו שאנשים שואלים, איך הרבנים יודעים היום לפסוק הלכות בכל מיני מכשירים והמצאות שהטכנולוגיה מנציעה לנו, איך אתה יודע לפסוק הלכות, איך מותר בשבת, אסור בשבת, מותר ככה, מותר, הרי בשולחן ערוך תפתח לא תמצא מיקרוגל, ולא תמצא כל מיני מכשירים חדשים. כשזה אתה צריך להעמיק ברעיון שעומד מאחורי ההלכה שכתובה בתורה, כן, ומזה להשליך ולהבין דבר מתוך דבר, כי אתה נשאר באותו עיקרון, אבל אם אתה לא תעמיק, לא תעמוד על עומק הדבר, לא תדע גם באמת לפסוק דברים אחרים. כמו על המיטת הדין, באיזה דבר מדברי תורה, הוא דווקא על ידי היגיעה רבה במוחו. אדם צריך הרבה להתייגע. שמייגע כלי מוחו, אדם צריך ליגע את המוח שלו בעיון גדול ובהעמקה גדולה, במתינות דווקא, לאט לאט. ויש לך קושי, מי שפעם התנסה בלימוד דף גמרא בעיון, קשה להגיע לחצי הדף, וכמה אתה מזיע ולא מבין, כמה קושיות יש לך וכמה ספרים אתה צריך לפתוח כדי להבין את הדברים. וככל שאתה מעמיק יותר, פתאום אתה מגלה עולם חדש, פתאום אתה רואה איזה אור מאיר לך. זה רק יבוא על ידי יגיעה. אם אתה תחשוב שזה בא בקלות, לא תראה את האור כי טוב שיש בספר. אז דווקא יגיע לאמיתות הדבר. בעניין היגיעה, מה זה נקרא שאדם מתייגע? הוא שאינו מסתפק בהשגת הדבר בהשקפה הראשונה. אתה לא מסתפק ככה לקרוא על זה ככה בשטחיות, שזהו ידיעה שטחיות בלבד, ואינו יודע פנימיות הדבר כלל. כשאדם קורא בשטחיות, לא חדרת לעומק הדברים. כי אם כאשר לומד פעם ושתיים, עד כמה פעמים, לא יבין עדיין את העניין כלל. היינו שאינו יודע עדיין פנימיות עניינו כלל. ואדרב, היו קשה לו הרבה בזה. למדת, קראת, כמה שאלות יש לך. תתאמץ, תתייגע, תכניס את כל הכוח שלך, ופתאום תראה איזה עונג יש בדבר. מי מתענג מעבודה? מי מתענג מכסף משכורת שהוא מקבל? מי שיתייגע על זה, מי שמקבל את זה ככה בחינם, אין לו ערך לדבר. ככל שאתה מתייגע הלחם, הפת לחם שמקבל האדם שהזיע על הדבר, איזה עונג יש לדבר. אז זה גם נאמר, יש פתגם בעניין אחר, אבל זה אותו רעיון. רוצה אדם בקו שלו מתישה קווים של חברות. אדם מוכן להשיג ולהישאר עם קילו אחד של בננות שהוא השקיע וצמח, מלקבל טון במתנה ממישהו אחר. הקילו הזה שהוא לבד השקיע את כל הנשמה, ועד שזה צמח לו, זה מתוק מדבש יותר מכל מה שתקבל בחינם. למה? כי על מה שהתייגעת, אתה בסוף רואה את הטוב שבדבר. עד שנותן כל כוח שכלו והצגתו בזה בעיון גדול, ומעמיק דעתו לידע אמיתיות הדבר, איך הוא. וכל שיעמיק יותר, יותר יפלא ממנו העניין. בהתחלה, זה יוצא, ככל שאתה מעמיק יותר, אתה יותר לא מבין. עד אשר בא אל עומק פנימיות הכוונה. ככה זה עובד. אתה לומד, נראה, רגע, כמה שאתה לומד יותר, כמה שאלות יותר יש לך. אתה מקנה בהוא, תראה, למד בקלות, ואומר, איזה דף קל. אתה מתחיל לעיין, אומר, כמה שאלות יש לי. לכאורה העיון מביא לך כל כך הרבה קשיים. אבל אם תתייגע אוטוטו, פתאום תראה שהכל מהיר והכל טוב. ככה מי שמתנסה ביגיעה בלימוד, מבין על מה הכוונה פה בדברים. ואמיתות העניין שהוא באופן כך וכך, וזהו מעלה יתרה בעיון, שעל ידי זה דווקא בא לעומק אמיתיות הדברים יותר מכמו שהיה מבינו בהשקפה הראשונה מי ששכלו חריף זה יכול לבוא על העניין מיד בהשקפה ראשונה. יש אדם שיש לו שכל מהיר והוא מיד קולט, נראה לך שהוא קלט, הוא קלט, אבל את העומק הוא לא קלט, את העונג הוא לא יקבל, כי זה בא לו בקלות. לא יבוא לעומק אמיתות ההשכלה כמו מי שמייגע כלי שכלו בריבוי יגיע, שעל ידי זה בא דווקא לעומק השכל ואמיתיות כוונתו. והרי הוא ממציא כמה שכליים חדשים בעניין, שלולי העיון לא היה בעל העניינים אלו, כי אם על ידי העיון והיגיע דווקא. וכמו כן, בכוחו אז להרחיב העניין ביותר בריבוי פרטים וריבוי הסתעפות, וכל עניין פרטי להסבירו בפנים הסבירות ביותר. וככה הוא ממשיך הלאה, שאותו דבר, אם רואים הבדל בין לימוד משניות ללימוד גמרא, הרעיון הוא פשוט. עכשיו אני רוצה לדלג רגע, אולי נביא עוד נקודה שאומר בעל פה כאן, שכשאדם רוצה מים, איפה מוצאים מים חיים, מים מתוקים? ככל שאתה חופר יותר בעומק, פתאום תמצא את הבאר מים חיים. עכשיו אני רוצה לעבור לקטע השני, שהוא נותן משל מאוד מעניין, שממחיש את זה בצורה נפלאה. הוא אומר כך, ויובן זה על דרך משל, באש הגשמי. בוא ניקח דוגמה מאש. אש. שיש בו בית בחינות אלם ענל. אנחנו יכולים לתת דוגמה, שתי מקורות אש שונים, שבשתי המקורות האש נמצא באלם. זאת אומרת, לא אש גלויה. יש לנו, נגיד, להבה גלויה. להבה גלויה, לא מדובר על זה. בוא נדבר על מקור אש נסתר. לדוגמה, וכמו על דרך משל, בצור החלמיש. צור החלמיש, מה שנקרא אצלנו אבני אש. יש אבני אש, אתה מכה אבן באבן ויוצאים לך ניצוצות שמוציאים ממנו אש. הרי הצור עצמו, תיקח את האבן הזה, אף על פי שיש בו כוח החמימות מיסוד האש, יש בתוך האבן פוטנציאל לאש, כי אם לא היה לו פוטנציאל לאש, תכה בו מהיום עד מחר לא יצא כלום. אם אתה מכה בו ויוצא ממנו ניצוץ, סימן שיש. זה משום זה הוא מציא אש. אבל רגע, יש שם אש מציאותי בתוך האש? בתוך האבן? לא. אם אני אשקיע את האבן 70 שנה בתוך קרח, הוא יאבד מהתכונות שלו? הוא יתחבא? לא. למה? כי האש הקיימת בו זה לא אש פיזית, זה פוטנציאל לאש. מכל מקום, הרי אין בו אש במציאות כלל. זה לא שאם ניקח את האבן, נשבור אותה לשתיים, נמצא בפנים את הלהבה. נשבור אותה לאלף, תתחן אותה עדי כיתב, לא תמצא בפנים כלום, שום דבר, לא תקבל קביעה מהחלק הפנימי של האבן. וגם החמימות שבו, יש חום באבן. עובדה שאם אני יקה בו, יצא גיצים. פירושו של דבר, יש באבן חמימות. אבל זה חמימות מורגשת? אם אני בחורף, קר לי, אני אתפוס את האבן הזו ממש חזק, אני אתחמם? שום דבר. הוא באלם ודקות גדול מאוד. החמימות היא בצורה כל כך אפסית, שאין תחושה אנושית מסוגלת להכיר ולהרגיש אותה, עד שאינו חם במורגש כלל. והיינו שאין בו מציאות חמימות ממש. זאת אומרת, אין בו חמימות ואין בו אש. אם כך, איך יוצא ממנו ניצוצות? רק על ידי הקאה בברזל, אם אתה לוקח פטיש ומכה כראוי על האבן הזו, יוצא כוח האש הרוחני שיש בו באלם, פתאום הוא יוצא החוצה, ואתה יכול להדליק מדורה ענקית מניצוץ שהוצאת מתוך האבן. זה מקור אחד. אבן שיש בו אש פוטנציאלית. עכשיו הוא אומר, בוא ניקח מקור אחר. מה שאין כן, השלהבת הקשורה בגחלת. תיקח בולט שעשית על האש, סיימת, נראה לך הכל כבוי, נראה לך נגמר. עומד פה בככה איזה בולט תמים, שחור, נראה לך שאין בו כלום. רגע, אבל אין בו כלום? תפוס ותנפנף עליו עוד קצת, אתה פתאום מוציא ממנו אש. אם תיגע בו, תחווה. אתה מסתכל עליו, אתה לא רואה כלום. נראה לך כאילו אתה כבר חיבית. זה עוד מקור אש נפטר, אבל מסוג שונה, לא כמו האבן. הנה גם ביותו בתוך הגחלת, ולא נראה ונגלה לחוץ, גם כשהאש נמצאת בתוך אותו גחלת ולא רואים אותה, היה בו מציאות האש ממש, יש שם האש פיזית, רק שלא היה נראה, פשוט אתה לא רואה אותה, אבל יש. ואחר כך יוצא לידי גילוי. עכשיו, מתה את ההבדלים בין הצור החלמיש לבין הגחלת הזו. אז אומר שתי הבדלים, וההפרש ביניהם, שתי הבדלים יש ביניהם באופן הגילוי בבית דברים. א', שצור החלמיש אי אפשר להוציא ממנו האש כי אם על ידי יגיעה והקעה שמקים אותו בברזל. באבן אש, בצור הזה, אתה לא מסוגל להוציא אש בשום אופן, רק עם הקעה. תנפנף עליו, מהיום עד מחר לא יצא כלום. אתה צריך להקות בו בהתאמצות, ואז אתה תצליח להוציא. מה שאין כן השלבת הקשורה בגחלת, שבלי עמל ויגיעה יוצא מאלמו על ידי שנופח בפיו. עם הפה אתה מנפח יוצא. נו, נעצור כרגע פה. אז איפה יש פלוס ואיפה יש מינוס? לפי זה, אם אני מחפש אש, אז הצור זה לא טוב לי. זה מינוס. עד שאני יוצא ממנו אש, אני צריך להקות ולהתאמץ. הגחלת הזו, יש בו פלוס, בקלות אני מוציא. הוא אומר, ככה אתה צודק. זה פלוס ומינוס. בוא נתקדם אבל עוד שלב. פתאום תגיד לי, לא, 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 אני מבטר על הגחלת, אני רוצה את הצור. מה ההבדל השני? אומר, אבל, אך יש קט וגבול לגילוי השלבת. השלבת הזו, אני אגיד, אני לא אנפנף בה. נשאיר אותה ככה בצד, שעה, שעתיים, יום, 24 שעות, שבוע. גמרה את הפוטנציאל שלה. לא יישאר לה כלום. אם אני רוצה עכשיו לנסוע לקצה המדינה, רוצה לנסוע באונייה שבוע, אני רוצה לקחת איתי מקור אש, אני אוכל להשתמש. אני אקח איתי גחלת, אני אגיד, זה הרי סיכמנו שזה פלוס, יש לו אש גלויה. ניקח את זה איתי, שים את זה בתוך ארגז, נגיע, תגיע לשם, לא יהיה לך כלום. מה שאין כן, איך הוא אומר, יש קץ וגבול לגילוי השלב. דבכלות כוחו במקורו, כמו שהוא בתוך הגחלת, כשהכוח, הפוטנציאל שלו נגמר, כאשר מתעמם ונכבה וכי היגבנה, נפסק הגילוי גם כן. אז הכל נגמר. כי כך אבל, מה שאין כן בצור החלמיש, אמרנו קודם, יש לו מינוס, בקושי מוציאים ממנו אש, צריך להתאמת. אבל יש לו פלוס גדול מאוד, שאינו נפסק ונכלה לעולם. אתה יכול לקחת את זה איתך לקצה העולם, יכול לשים את זה בכיס. תמיד, איפה שתהיה, יש לך אש. קבוע. ותמיד מוציאים ממנו ניצוצי אש. מה יוצא אם כך? אז אם אתה מחפש כוח קטן, כוח מוגבל, לך לגחלת, תהנה ממנו. אם אתה מחפש עוצמה, אם אתה מחפש עוצמה בלתי מוגבלת, לאן תלך? לצור. אבל אתה צריך לזכור דבר אחד. לקבל עוצמה בלתי מוגבלת, חייבים להתאמץ. חייבים להתייגע. זה לא הולך בקלות. אי אפשר לתפוס את שתי העולמות בבת אחת, גם לקבל דבר בלתי מוגבל וגם בקלי קלות. זה לא הולך ביחד. אם זה בקלי קלות, זה משהו מוגבל. אם זה משהו אינסופי, זה עם העמד. זה בדיוק הנקודה שדיברנו קודם. שאלנו למה הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה לבן אדם את הניסיונות האלה, ואומר לו, אתה תהיה שמח. והוא צריך לחשוב את המחשבות ולהבין שהכל מן המעלה עם כל החשבונות שהבאנו קודם. למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה לתת לו טוב בלתי מוגבל. אם הוא היה רוצה לתת לו טוב מוגבל, לא היה מעמיד לו אף פעם שום מחסום, שום סכר, הכל היה זורם. בסדר, זה היה לו מה שהיה לו, וזה נגמר. דווקא בגלל שהוא רוצה להפיק ממנו עוצמות אדירות. רוצה להוציא ממנו אמונה בלתי מסויגת. אז הוא שם לו כל מיני מכשולים, כל מיני מעצורים. עכשיו, אדם יחשוב, בשביל זה אני נמצא פה בעולם. כמו שיש את הלשון, עיקר בריאת האדם בעולם הזה, הוא בשביל לנסותו בניסיונות אלו. ולדעת את השב בלבורו. יעשה חשבון, בשביל זה אני נמצא פה כרגע. אם אני רוצה להגיע לתכלית בריאת יצירתי בעולם, אז אסור לי לפעול בעקבות הניסיון, אלא להפך. לומר, ריבונו של עולם, הבנתי את הרעיון שלך, הבנתי איך אתה עובד, מצאתי אותך במשחק המחבואים שדיברנו קודם, גילית שהוא כל מסתתר, ברגע שגילית שהוא כל מסתתר, אז הוא הופך להיות אלוקי ישראל מושיע. זה מה שישעיה אומר. אתה רוצה אלוקי ישראל מושיע, תגלה שהוא מסתתר, תראה אותו, אבל אם אתה מעלים וחושב הוא לא נמצא, אז גם החצי השני של הפסוק לא מגיע. זה התנאי, כדי לראות אלוקי ישראל מושיע, הפסוק מתחיל, תבין שאתה כל מסתתר. זה המפתח בעצם, אחד הדרכים לפחות, לחשיבה נכונה שתוביל לשמחה תמידית בכל מצב שאדם נמצא. ואם אדם מסתכל ככה, אז כמו שאמרנו בתחילת השיעור, דע מה למעלה ממך. אם אתה תהיה שמח, אז כמו מראה, אז ריבונו של עולם גם יסתכל עליך בעיניים שמחות ומחייכות, ואז באמת הכל יהיה טוב, ולא יהיה שום קושי, והכל יהיה בעצם נכון. יהיה בשורות טובות, ונזכה לשמוח תמיד בשמחה אמיתית.